שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים, שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו ממשיכים בסדרת התוכניות שלנו על קבלה ומדע, ורוצים לדבר על גילוי הכוח העליון בטבע, גילוי הכוח העליון לאנשים, ולאחרונה, שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, אתה מדבר הרבה, שממש יש איזה זמן מיוחד שבו הכוח הזה הוא פשוט עומד להתגלות.
כן.
ורציתי קודם כל לשאול על נושא הזה של גילוי הכוח העליון, והגילוי של חוכמת הקבלה שהיא האמצעי לגילוי הכוח העליון. יש איזושהי, נקרא לזה, כבדות, קושי, לתפוס את זה, להרגיש את זה, ואפילו להפיץ את העניין הזה. משהו פה לא כל כך מתלבש בקלות. הצלחנו להגיע, לדבר על חיבור, על כל מיני דברים, איכשהו, וזורבים עם זה טוב. אבל משום מה, כשמדברים על חוכמת הקבלה, ואיזשהו גילוי כוח עליון כללי, מורגשת איזושהי כבדות עם זה, זה לא מתלבש קל.
זה לא מורגש לאדם. מה אתה עושה כאן לחצים כאלה? לא, זה לא יוצא, לא מסתדר. זה ברור שלא מסתדר, בגלל שזה לא מורגש לאדם הרגיל. כן? אבל, אני שואל אותך פשוט, אדם שנמצא בלחץ, זה רק מתוך הלחץ. אם אדם לא בלחץ, אז אין מה להגיע אליו. אם גילוי, לא גילוי, לא אכפת לו כלום. אדם שנמצא בלחץ בצער גדול, אם אתה מגיע אליו ואתה אומר כך, ישנו כוח עליון, והוא רוצה לקרב אותך אליו, ולכן הוא עושה לך צרות, כי בלי הצרות אתה לא תתחיל להתקרב אליו. אז הוא עושה כל מיני בעיות סביבך, בכל העולם, דרך אקלים, כן? מזגביר, דרך משפחה, דרך מדינה, דרך המלחמה, דרך בריאות שלך, דרך ילדים שלך, דרך כל דבר ודבר ודבר, בעבודה, בשכנים, בכל דבר. הוא עושה לך כל מיני כאלו סימנים. עושה לך חיים קשים. למה? כי אז אתה מתחיל לחפש מאיפה זה. למה זה? בשביל מה לי? מה כל זה אומר? אז אתה מתחיל לשאול. על הדבר הטוב, אדם אף פעם לא שואל. טוב? יפה, ברור, מגיע לי. למה מגיע לך? מגיע. על הטוב לא שואלים. על הרע שואלים.
גם לא תמיד שואלים על הרע.
תלוי איזה רע. אם לא שואלים, כנראה שהוא עדיין לא מספיק. אבל אם רע מגיע ובצורה שיטתית, אז אדם מתחיל לשאול. אם סתם רע נופל, נו, אז אדם חושב רק איך לברוח. אבל אם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וככה ובצורה כזאת וכזלו וכזאת, אז אתה מתחיל לראות, יש כאן איזו שיטתיות, יש כאן איזו בעיה, יש כאן איזו מגמה, יש כנראה שאיזו סיבה. מה אפשר לעשות כדי להימנע מפעם הבאה? זאת אומרת, אני צריך לגלות המקור שלו. אני צריך לגלות הסיבה. אני צריך לגלות את האופן באיזו צורה הוא בא. וכן הלאה. ואז אדם רוצה או לא רוצה, הרע מקדם אותו לחפש את הטוב. וטוב זה הבורא. ככה זה. הטוב, ממש טוב. איפה אני אמצא כזה טוב שהוא יאזן לי את הרע, שהוא ימנע אותו, את הרע, שהוא יחסה אותו. ואז אני מתחיל לחפש, כי אין בלי ברירה. נותנים לי רע בצורה כזאת שאני לא יכול למות, אבל גם לא יכול לחיות. וזה מקרב את האדם לבורא. עכשיו אתה יכול לשאול, כן, אבל זה באמת מטעם האהבה שאנחנו כך צריכים לעשות. אנחנו עושים גם כן עם ילדים בצורה כזאת. מעין ברירה, שאם הילדים לא רוצים לשמוע, ונמצאים בכל מיני צורות ככה וככה, אז לא נעימות ולא נכונות, אז אנחנו עושים להם צרות. כי אחרת הטבע שלנו הוא לא מבין. ואנחנו עושים אותו דבר. כמו הבורא איתנו. עכשיו רק צריך לשאול, כמו שאנחנו רוצים מילדים שישאלו, למה מגיע לי את זה? מי נותן לי את זה? בשביל מה נותן? לאיזה מטרה? איך אני יכול למנוע את הדברים האלה? איך אני יכול להשתמש דווקא בהם אולי בצורה טובה? וכן הלאה. תתחיל לשאול כמו שאתה רוצה מילד שישאל אותך. נו, יש לך ברוך השם ילדים, כן?
כן.
זהו, נו ומה? אתה לא מתנהג איתם כך? נו. גם כן מפעיל עליהם איזשהו לחצים, עושה להם כל מיני דברים בלתי נעימים, נכון. כי אתה רוצה ליישר אותם.
נכון.
נו, אז למה אתה לא שואל על עצמך? כי אתה לא מרגיש את האבא. נכון?
זה היה לי משהו, רגילות, זה הרגל כזה.
לא, אם היה איזה כוח עליון, הברור, המגולה, אז היית פונה אליו ואומר, מה אתה עושה לי? למה? בשביל מה? עבור מה?
זה לא חייב להיות כוח עליון, אלא זה כאילו איזה משהו שהיה מעליי, שהיה...
כן, כן, זה נקרא עליון, שהוא מעליי, שהוא גורם לי, זה מספיק. זה לכן אני קורא לו עליון. זהו. אם זה תחתון ממני, אני קובע לו. אם זה עליון ממני, הוא קובע לי. זהו. העליון אתה יכול להגיד על השמש, על הירח, על כל דבר. כי זה פועלים עלינו. פועלים, אני יכול לפעול עליהם, לא. אז כבר עליון. רוח בא, אתה יכול לעשות משהו נגדו? לא. אתה יכול להסתתר. אבל כשהוא בא, אתה הוא בא? כן. אותו דבר.
כל המציאות היא עליונה ממני.
יופי. עכשיו אתה מבין. זהו. אז ישנה מציאות שאתה תלוי בה, אבל אתה מבין איך שיש לך כל מיני סדרים. אבל ישנה מציאות כזאת שהיא נסתרת ובאה אליך פתאום. אתה יכול להגיד שזה הכל קשור להטבע, כן? שזה גורל, שזה מקרי וכן הלאה, או שאתה יכול להתחיל לבדוק. אז מה לעשות? אולי זה באמת סימנים שהם מיישרים אותך ככה. רוצים, הבורא רוצה למשוך תשומת לב שלך אליו. ככה מסבירה חוכמת הקבלה. ואז השאלה, איך אני יכול להבין אותו, להרגיש אותו, לשאול אותו, לגלות אותו. והיא מסבירה איך לעשות זאת.
ההרגשה היא שבאמת שהמציאות היא נכפתה עליי, או נכפתה על עם ישראל במה שעובר. המציאות פה די יש על זה קונצנזוס. עכשיו, הרגשת הכפייה הזאת...
לא, זה ברור לנו מהחיים שלנו שזה כך.
כן.
אני לא בחרתי איך להיוולד, מתי להיוולד, באיזה משפחה, באיזה צורה, שום דבר.
זהו, עכשיו...
גם איך שיחנכו אותי, איך שהביאו, אני מגלה את עצמי כבר בגיל המתקדם, שם 15-20.
ופה נעצרים.
ואני לא יכול לעשות עם עצמי כבר כלום.
אז זהו, אז פה נעצרים בנקודה הזאת.
כן.
זאת אומרת, אני מקבל את זה שהמציאות נכפתה עליי.
נו, ומה?
ובתוכה אני פועל, אבל זהו.
אבל אתה לא יכול לחזור חזרה, אתה לא יכול.
לא יכול.
נו, על זה לא מדברים.
אז איפה פה...
אתה לא רוצה לקבל את זה, אל תקבל, אבל זה מה שיש.
נכון. אז איפה פה ההרגשה, או איזה משהו שייתן לי איזה כיוון, להגיד, הנה, תסתכל על זה, פה יש מופעל עליך לחץ. זה משהו שמבחוץ עליך, ועכשיו...
כנראה שעל כל הדברים שאתה אספת אותם במשך התפתחות שלך, גם כשנולדת, וגם כשאתה מושך איתך יחד חינוך במשך 20 שנה, אתה מה שלקחת את זה, לקחת כאילו מהשמיים. נתנו לך את זה. אבא, אמא, אחים, גן ילדים, בית ספר, הכל, מה שטלוויזיה, הכל, 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 במה שמילית את עצמך, זה הכל מהשמיים נתנו לך, מילו אותך. עכשיו, שאתה שומע על החיים, על הגורל, אז הלך לשנות אותו, אז מרגע זה ועלה, אתה בא לבית.
תראה, יש התנגדות ודאי, טבעית אצל האדם, בכלל שיש כאילו איזשהו גורם שדוחף אותו, שמפעיל אותו, יש התנגדות טבעית בכלל להתייחס לכזה משתנה.
ברור, בטוח שכן, כי הוא גונב לי את החיים שלי חופשיים. מה, הוא מכתיב לי מה לעשות? הוא לא מספיק שאני לא בחרתי כלום מעצמי, מי אני, מה אני, איפה אני.
רגע, רגע, זו בעיה רגשית? חשבתי שזה בעיה שכלית תפיסתית.
רגשית, רגשית. אני מרגיש כגבר, אני לא רוצה להיות תחת איזה שליטה עליונה, לא חשוב איזה. לא רוצה. כמו ילד שלך, לא רוצה להיות תחת שליטה שלך. גם אני לא רוצה להיות תחת שליטת הבורא. זה, 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 זה דבר מאוד מאוד מצוי. כן? הנברא רוצה לפגום בבורא. כן? לא רוצה. זה הפרו מדבר בנו. מי השם אשר ישמע בקולו.
עכשיו, עד כדי כך שזה מוחק את המציאות, את המציאות
לא מזה, אחר... אני לא יכול למחוק מציאות.
כן, ברור.
אבל אני כאילו, כמו ילד קטן, שמרביץ את האמא. כן, ככה. לא רוצה, לא מסכים. נו, ומה?
אז ה... אז ההתעלמות הזאת, או המצב הרגשי הזה שבו כן. לא מרגישים את העליון, היא בעצם מציאות שהיא לא מסתיימת.
לא מסתיימת? למה שהיא תסתיים? מציאות לא יכולה להסתיים. סתם כך. היא תסתיים מתי שאתה תגמור את התפקיד שלך. אתה צריך לעשות משהו בתוך המציאות הזאת. ישנה המציאות, ואתה חלק הכי מפותח והכי מקולקל יחד עם זה בכל המציאות, אז אתה צריך לחשוב למה לי, בשביל מה לי, מה נדרש ממני, מה קורה. הכל נברא בחוכמה כזאת, בדרישה כזאת מכל חלק וחלק, מכל החלקים יחד, מכל הרמות, מכל מה שקורה. למה אני נברא בתוך המציאות הזאת כחלק העיקרי, ואני הכי חזק מכל המציאות, וגם כן אני הכי מקולקל מכל המציאות. עכשיו, רק תחשוב, אם אני הכי חכם, הכי חזק, וגם כן הכי מקולקל, בשביל מה לי? כנראה שנתנו לי רגש ושכל. שאני אבין שאני המקולקל וצריך לעשות משהו עם עצמי. שאני מסתכל על כל המציאות סביבתית. הרי הכל זה יותר מתוקן ויותר יפה ממני. אין אכזריות יותר ממה שבני אדם. אין רוע כזה יותר מבני אדם. אין אי סדר וקלקולים שעושה מישהו לסביבה שלו. מבני אדם. וכל החוכמה וכל הכוח שלו רק כדי לגרום רע לזולת ולסביבה.
תשמע, אתה
מדבר... אז מתוך זה אני יכול רק להבין שכאן חייבת להיות ממש לפני איזה מין מטרה, בעיה שאני צריך לפתור. איך אני מתקן את עצמי. בפרט שאני מרגיש את עצמי כל כך רע. ונמצא במצב כל כך מאיים עליי, אז בוא נפתור את הבעיה הזאת סוף סוף. שאיך אני, נזר הבריאה, מגיע למצב כזה.
אתה מדבר כמו אברהם אבינו, שואל שאלות על קיום הבריאה, מה המצב שבו אתה נמצא, כן. וכל השאלות בסופו של דבר מובילות לתשובה של כוח עליון.
נכון.
אבל כן. אבל השאלות האלה אין כאלה שאלות, אז מראש
זה?
אם מראש אני שואל שאלות כאלה שמובילות אותי באמת לתשובה שנקראת כוח עליון,
כן.
זאת אומרת, כבר התחלתי משאלות שמובילות לתשובה הזאת, אני אגיע לתשובה הזאת.
לא.
אבל אם השאלות האלה לא מתעוררות בי, אין לי כאלה שאלות.
אין דבר כזה, אין דבר כזה, אני אגיד לך למה. זה נקרא סיפוק תשוקות. יש לי תשוקה. לדעת מי אני, מה אני, בשביל מה אני קיים, לאן אני הולך, מה קורה לפניי, מה הגורל שלי. שכבר נולדתי וקיים, אני צריך לדעת בשביל מה. אני צריך לדעת מה קורה אחרי הנקודה הזאת שאני מת. אני, כי אני מדביק את עצמי לבשר הזה. אולי משהו יש בי שהוא לא שייך לבשר. שאפילו שאחרי שבשר מת, זאת אומרת, מפסיק להתקיים כגוף החי, משהו יש בי שממשיך. אני רוצה כל זה לדעת. וכדי לדעת כל זה, אני צריך לפתוח את הטבע מעל מה שאני רואה דומם צומח וחי. כי אותה דרגה שאני שואל על עצמי, על אישיות שלי, על רוח שלי, זה מעל דומם צומח וחי. על זה אני שואל. זה שאני חי חי, זה שאני עוד מעט ימות, ימות. זה על כולם. מולידים ילדים כדי שהם ימותו. בסדר. אבל מעבר לזה, אני האדם ששואל, בהמה לא שואלת. אז מתוך זה מגיע לאדם בכל זאת קשר עם הבורא. הוא מתחיל לשאול. זה מביא אותו למצב שחייבת להיות כאן איזה מערכת עוד יותר עליונה, חוץ מדומם צומח חי שאנחנו מרגישים. ואנחנו מכירים קצת את הדברים האלה מהחיים שלנו. אתה בעצם טוען כך, חוכמת הקבלה מסבירה לנו שיש עוד עולמות, שיש עוד נשמות, שאנחנו חיים מעבר לחיים שלנו, באיזושהי צורה אחרת, וכו'. אני לא מאמין לחוכמת הקבלה. אני לא יודע מה קורה שם. כן ישנו, לא ישנו. אז מה עליי לעשות? אין לך מה לעשות. אין.
אבל הכל מתחיל בשאלות, בשאלות שמתעוררות.
אבל שאלות שאתה לא רוצה לפתור אותן. כי לפתור את השאלות, אז חוכמת הקבלה מלמד אותך איך. אבל אתה לא רוצה לפתור. אתה כאילו רוצה להישאר כמו שאתה. אין כאן פתרון אחר, חוץ מאז, אם יש לך שאלה, להתחיל לעסוק בפתרון.
אוקיי, אז זה בדיוק כמו, נגיד, אם ניקח בהקבלה לאיזשהו מדען, שמעסיקה איתו איזושהי שאלה שם, איך לאחד בין איזשהם כוחות, ואז הוא מפתח לו איזשהו ניסוי, ואז הוא רואה האם התיאוריה שלו נכונה או לא נכונה, ואם הוא מצליח, אז הוא מקבל על זה פרס נובל, הנה, נתן לך איזו השערה, הוכחת
אותה. אותו דבר בחוכמת הקבלה.
מה?
רק בחוכמת הקבלה, האובייקט שנחקר זה אתה בעצמך. זה הכל. זאת אומרת, אין כאן שום דבר מחוץ למדע. בבקשה. רק אתה רוצה לחקור את הדברים שנמצאים בדרגה האנושית שלך, אז אתה צריך לקחת את עצמך ולהתחיל לעבוד עם עצמך כך, עד שלא יהיה לך ברור שלא יתגלה לך, עד שיתגלה לך כל המציאות החדשה.
אז הצעד הראשון הוא קודם כל להניח כאיזושהי השערה, של אותו כוח עליון,
לא, אחיד, לא צריך שום
ואז
השערה.
אני עושה איזשהו
לא,
מעשה.
לא, הכל בצורה לוגית מאוד ברור. אתה צריך לפתוח את החושים שלך בצורה עוד יותר גדולה. יש לך דומם, הוא תופס רק ששייך לדומם. יש לך צומח, הוא נמצא ברמת הצומח בעולם הזה. יש לך חי, הוא נמצא בדרגת החי באיזושהי צורה. את הדרגות האלה, דומם, צומח, חי. אתה נמצא גם כן בדרגת חי. אתה לא תופס יותר מזה. יש לך קצת כלים שהם כאילו תופסים קצת יותר מדרגת החי. המערכת שהיא כולה קיימת ואינטגרלית, גלובלית כזאת, ואתה נמצא בה, אבל אתה לא תופס את העקרונות של המערכת הזאת, אתה לא תופס את הכוחות שלה באמת, אתה לא מכיר, זאת אומרת, יש לך הרבה דברים שאתה היית רוצה להתעלות מהם ולא יכול. אז באה חוכמת הקבלה ואומרת לך איך לפתח את החושים שלך. לפתח חושים שלך, היא לא אומרת לך לעשות איזשהו פעולות בלתי רצונליות. אלא היא אומרת לך דווקא ללכת בצורה מדעית. שאתה תגלה בעולם הזה עוד שכבת הנתונים, עוד שכבת כוחות, עוד ספרות שמשפיעות עליך ועל כל העולם, שאתה תראה את התוכנה כולה כללית, איך שזה הכל מתקדם ובא לאיזה מטרה, זה מתגלה לך כחוכמה, לא כאיזה רוחות ושידים.
אוקיי, אז מה זה שנקרא שנגיד התגלה לאברהם אבינו אותו כוח העליון?
כן.
שהתגלה. עכשיו, התגלה, זה נשמע כמו משהו התגלה, יש איזו תופעה, ואחר כך אני מנסה להסביר אותה. זה כמו, כמו חוכמה אחרי המעשה. זה נשמע פחות מדעי.
זאת אומרת?
או שאנחנו, יש לנו איזושהי מחשבה, או אנחנו רוצים לחקור משהו, יש לנו איזו שאלה, אנחנו רוצים לפתור אותה.
אין לנו דברים בעולם שלנו שמתגלים, ואחר כך אנחנו לומדים אותם?
אז זה נקרא חוכמה אחרי המעשה, שבעצם אני יכול לפרש כל תופעה מה... איך שבא לי.
לא, איך, לא, אז מה זה איך שבא לך? מה זה איך שבא לך? מדען עושה איזה ניסוי, נגיד, עם משהו, ופתאום, שהוא לא חשב על זה בכלל, מתגלה לו משהו. כן? אז אם מתגלה, נגיד, אם תתגלה התופעה הזאת למישהו שהוא לא מדען, הוא יבחן בזה משהו?
לא.
לא. אם אותו תפוח היה נופל לא על ראש של ניוטון, אלא על ראש של אינסטלטור, כן? זה היה אותו אפקט, אותה תוצאה?
לא.
לא.
אלא בגלל שהוא... אבל ניוטון כנראה הוא חיפש משהו כל הזמן.
בסדר. חיפש נכון, הוא צריך להיות מוכן לזה.
כן.
בסדר. אז אותו דבר כאן אצלנו בחומת הקבלה.
אז...
המעשה שנפל, ואחר כך מחקר. ככה המון דברים מתגלים למדענים, המון. כל הגילויים הם דווקא כאלו שהם באים בצורה כאילו מקרית. אבריקה.
היום
תגיד לי על חיידקים ופניצילין ומה שאתה רוצה, הכל זה אנחנו מגלים. איינשטיין גילה את זה, מה גם כן פתאום דברים כאלה, או שנגלה שם העניין הזה של קרן האור שסביב מהשמש באה דרך שם איזה פלנטה לכדור הארץ, ואז הוא גילה שיש לו איזה עקומה וכן הלאה. נו, זה גם כן, זה צריך להיות איינשטיין מצד אחד, מצד שני זה מקרה.
אבל מה שמחשבים מבחינת הגילוי זה שמתחיל להיות, בהתחלה יש איזה חיזוי של איזשהו חוק מסוים, ואחר כך, זה כמו שאני חושב, אולי
לא,
יש...
זה,
ואחר
זה...
כך עושים את הניסוי, ואחר כך רואים שזה קורה, לא, וזה נחשב המשווח.
לא, אז זה אתה מגיע לכל מיני משוואות. זה אתה מגיע כבר לנוסחאות.
כן.
אבל תופעה עצמה תמיד מתגלה פתאום. שאף אחד לא ציפה לה. אף אחד. קרני רנטגן, כל דבר. אתה תבדיל בין שני דברים. אני מגלה את התופעה, ועכשיו אני מתחיל לעבוד עליה, מה זה, בשביל מה זה, מאיפה זה, באיזה תדירות, למה זה שייך, ואז על ידי טבלאות, סטטיסטיקות וכן הלאה, אני מגיע כבר לנוסחה.
ומה ההבדל, אז אוקיי, בין מה שתיארת עכשיו, לבין למעשה, מה שניסו לעשות עם המאיץ חלקיקים, שמראש חיפשו משהו, ובנו לזה את כל התנאים כדי לראות אותו.
כן.
אז מה ההבדל? פה אני מחפש כבר משהו, זה לא פתאום מתגלה לי. אבל אני בונה לזה את כל התנאים שזה יתגלה.
כי חסר לך, כמו שעם הבורא. חסר לך בתמונה הזאת איזשהו כוח אחד, שמחזיק את כל התמונה יחד. איך אני מוצא אותו? איפה המאיץ הזה שיכול לראות לי אותו?
אז זהו, אז מה הגישה לגילוי הכוח? לנסות לבנות מאיץ?
כן, בבקשה. בבקשה, אנחנו יכולים לבנות מאיץ שיגלה לנו את הבורא. אתה יודע מה זה?
לא.
קבוצה. כן, פשוט מאוד. ופתאום אתה מגלה שהוא נמצא שם, בחיבור בין בני אדם.
שהוא...
אבל שאלה מלכתחילה יש לך.
כן.
ואתה מחפש איך לגלות. בבקשה.
אז זה יותר טוב מאשר שמשהו יש לי איזה בהתחלה, שאמרת שזה חייב להתגלות בפתאומיות, ואז אני לומד על זה.
זה התגלה ככה.
זה צורה שבה...
אבל פעם ראשונה שזה התגלה, כמו שאתה שואל נגיד, על האדם או על אברהם, זה באמת גילוי, וגם באדם שזה מתגלה. כשזה מתגלה, זה באמת מתגלה בצורה אישית, פתאומית, בצורה שלא יכול לצפות מזה מראש. כי כלים חדשים הוא מגלה, ותופעות חדשות.
אז זה כאילו שהוא מצא את הכוח הזה לא במעבדה?
מעבדה זה הוא בעצמו.
כן. תודה רבה לך רב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לכם צופים יקרים. ונתראה בתוכניות הבאות שלנו של עולמות נפגשים. שלום ולהתראות.